לעשות. אז אנחנו באמצע הנושא של דוד וגוליאת, בסדר? אז ככה, בפסוק הגענו. לא, לא, לא. בסדר, בסדר, תודה. זה לא טוב. אז לא, תודה. לא, 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 תודה, 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 תודה. תודה, לא צריך, תודה רבה. כן. אז ככה, ראינו שבעצם דוד המלך ככה רואה את, את גוליאת ואת המצב של עם ישראל, והוא מנסה, הוא מבין שכולם מדברים על האינטרסים, על, על הרווחים שהם יכולו לקבל מהזה, אבל דוד נסה מהניצחון על גוליאת, דוד נסה לרומם אותם למקום אחר, שהוא מחרף את מערכות אלוהים, וזה דבר להילחם בו מצד... מצד עצם החשיבות של הדבר, הביזוי שהוא מזווזה את ישראל ואת השם, צריך לצאת ולהילחם בו. ואז דוד מביאים אותו לשאול המלך, נעשה ככה לעשות בתוך המחנה, לרומם את המורל, לרומם את, את המבט של הלוחמים שם, והוא מגיע לשאול ואומר לו, כן, הוא אומר לו, אלי פה לבדם על עבדך, אדם עליו, פסוק למדבט, סליחה, פסוק למדבט, ואומר דוד אל שאול, אלי פה לבדם עליו, עבדך ילך וניחם עם הפלישתי הזה. ושאול אומר לדוד, עד כאן הגענו, ואומר שאול, פסוק למדגימל, ואומר שאול אל דוד, פרק י' ז' למדגימל, ואומר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה, להילחם עמו, כי נער אתה בו איש מלחמה מנעוריו, אתה לא יכול. עכשיו אומר דוד, בא עכשיו לשכנע את שאול, שהוא כן יכול לצאת ולהילחם נגד גוליאת. וזה נקודה מאוד מעניינת. ואומר דוד אל שאול, פסוק י' ד', רואה היה עבדך לאביו בצון ובא הארי ואת הדוב, ונשא שא מהעדר, ויצאתי אחריו, והכיתיו, והצלתי מפיו. ויקום עליי, והחזקתי בזקנו, והכיתיו, והמיתיו. גם את הארי, גם הדוב יקה עבדך. והיה פלישתי הערה לזה, כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. כן, אז דוד בעצם, פסוק למד זין, ואומר דוד, אדוני אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ואומר שאול על דוד, לך ואדוני יהיה עמך. כן, אז דוד בעצם עבר איזשהו אירוע מכונן, איזשהו אירוע מכונן בחייו, שאת האירוע הזה הוא שומר, הוא שומר אותו איפה, הוא שומר אותו בליבו, נוצר אותו בליבו, נוצר אותו במחשבתו, נוצר אותו בדעתו, ואת האירוע הזה הוא הוא מחזיק טוב טוב, אומר האירוע הזה בא ללמד אותי, בא ללמד אותי שאני יכול לעשות דברים שהם לא רגילים, לעשות דברים שהם לא רגילים. וכך הוא מנסה גם לשכנע את שאול, אומר לו הפלישתי הוא לא יותר מהאריה והדוב האלה, אז אני אנצח גם אותו. מה יתרחש? בוא נתבונן בו קצת יותר, קצת יותר עמוק. כן, כתוב, המלבי מביא פה, שכתוב, לפני זה, קודם כל, הארי והדוב שבאו, הרי שימו למה מתרחש כאן, זה אפילו לא תקפו את דוד. הארי והדוב אפילו לא תקפו את דוד, כאן רואים גם את המנהיגות של דוד. מה הם עשו, סך הכל? לקחו שא מהעדר, לקחו מצון מהעדר, שא מהעדר. מה עושה רואה נורמלי בדבר הזה? הוא אומר, תודה רבה שהם לא לקחו אותי. טוב מאוד, לקחו אותי. לקחו את השא, שילחו, שלום. טוב מאוד. יספיק להם איזה יומיים, שלושה, לא יודע כמה מספיק שא לאריה. יום, יומיים, בינתיים אנחנו נתרחק מכאן. אריה כשהוא רעב הוא לא יתקוף. אז לקח את השא, יהיה שבע, יעזוב אותי בשקט. בסדר. זה לא שאריה בא לתקוף את דוד, אבל דוד לא מוכן. דוד הוא מנהיג אמיתי. הוא דואג לצונו, דואג למי שתחתיו. אז הוא יוצא קודם כל, הם לקחו שא מהעדר, ויצאתי אחריו. הוא יוצא לרדוף אחרי, מי יוצא לרדוף אחרי אריה ודוב בכלל? כאן רואים א' את המנהיגות של דוד, וא' את העוצמה של דוד, ב' את העוצמה של דוד. איזו עוצמה צריכה להיות לבן אדם, כדי לצאת להילחם מול אריה או דוב, אחד משני הדברים האלה. כן, כנראה זה לא היה איזה דוב פנדה, כנראה מה שמדובר פה, זה כנראה לא... זה... מה, מה? כן, זה בסרט הבורד מנו מה זה ללכת אחרי דוב? זה לא איזה דוב חביב, כן? דביבון כזה, זה כנראה דוב רציני. והאריה, מה, מי יוצא להילחם אחריהם? דוד רודף אחריהם. רואים את העוצמה שלו, כן? רואים את האמונה שיש לו בעצמו, בכוחותיו, זה קודם כל. אז הוא באמת הולך ונלחם איתם, גם הרי גם דוב, והיקע אותם והמית, והוא מציל את השא שלו. מציל את השא, ראינו את האחריות של דוד דואג לנתינים שלו, את ההנהגה שלו, כן, ואת העוצמה שיש בו, את, את הביטחון, את החוסר פחד שיש לו. עכשיו, מה הוא עושה עם זה? כתוב פסוק למדבב, גם את הארי, גם הדוב יקע עבדיך. הוא יקע גם הרי וגם זאת. אתם יודעים שחזל דורשים את זה, חזל אומרים גם וגם, זה ריבוי. גם זה בא לרבות. אז מה אריה ושני גוריו, דוב ושני גוריו, ככה רש"י מביא. אריה ושני גוריו ודוב ושני גוריו. זאת אומרת, לא רק אריה אחד, הוא שם גם אריה עם הגורים שלו. עכשיו, אריה עם הגורים שלו הוא גם יותר זה, הוא יותר תקיף, הוא יותר שומר עליהם, הוא יותר עצבני כשיש לידו הגורים שלו, כן? ככה זה. מה זה? יכול להיות שהוא יכול להיות הלוויה, אולי פה יכול להיות הלוויה, גם יכול להיות. בין אריה בין נביאה זה לא, זה לא משהו, לא משהו שכן, כן, נביאה יותר אולי, כן, כן, נביאה אולי יותר גם. אז קודם כל היה פה משהו הרבה, אפילו לא משהו רגיל, עם אריה ושני גוריו, דוב ושני גוריו. אז גם את אריה גם הדוב יקע עבדיך, כן, והיה פלישתי הערל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. דוד אומר, הוא שומר את זה, הוא אומר, אני יודע שיש לי את היכולת לנצח אותו. עכשיו, מה אמרתי לכם קודם? שהוא בעצם נוצר את זה בליבו, שומר את זה בליבו. למה? איפה חזל דורשים, ככה המלבי מביא פה את דברי חזל, כן, שכתוב בפסוק למדלת, הוא בא הרי ואת הדוב ונשא שא מהעדר. אז חזל אומרים שא, זה כמו המילה זה, דומה למילה זה. אז אפשר לקרוא את זה גם זה, כאילו שא והוא התכוון לקרוא את זה גם זה וגם זה. מה הכוונה? זה מהעדר. כלומר, שמה שדוד עשה לעצמו, אחרי שהוא הציל את השא, בסדר? אז, טוב, בסופו דבר, זה התפקיד של השא להיות לאדם, הוא שחט את השא, אולי לא הכיר תודה לקדוש ברוך הוא, זה סוג של אולי קורבן כזה, יש הודעה כזאת לקדוש, הוא שחט את השא, ואכל אותו. והוא לקח מהצמר של השא, כן? עשה, או מהצמר, או מהאור שלו, כן? הוא עשה, מהאור של השא, הוא עשה חגורה כזאת. עשה איזושהי חגורה, וקשר אותה על עצמו, על הגוף שלו. וככה הוא מסתובב עם החגורה הזאת. ואז הוא אמר לשאול, ונשא זה מהעדר. גם זה וגם זה. כלומר, נשא זה, אבל גם זה. הנה זה, הדבר הזה, החגורה הזאת, אותה הוא נשא מהעדר. אז, למה דוד עשה את זה? למה הוא בעצם לקח את השא ושמר אותו לזיכרון? שמר פה לזיכרון על הגוף שלו, קשור על הגוף שלו. למה? כי זה בעצם לצרוב את זה אצלו. את המעשה הזה. לצרוב את התודה שיש לו הקדוש ברוך הוא, את ההודעה שיש לו, אבל גם מעבר לזה, הוא ידע שהמעשה הזה בעצם הוא כמו איזשהו נבואה לעתיד, הוא כמו איזשהו, כאילו הקדוש ברוך הוא לא מראה לאדם כשאדם עובר איזושהי חוויה מטלטלת, איזושהי חוויה לטובה או לרעה, כן? אז יש פה איזשהו סימן, אתה יודע, תשמור את זה איתך. או עברת איזה משהו, או הצלחת באיזשהו משהו מאוד מיוחד, או נכשלת במשהו מאוד מיוחד, גם יכול להיות, כן? מאוד מיוחד, משהו מאוד מיוחד שהוא לא רגיל, זה כנראה, יש הדבר הזה, יהיה לו אותות גם בעתיד, יהיה לו אותות גם בהמשך כנראה. תזכור את זה, תשמור את זה אצלך, תנצור את זה אצלך. זה לא לחינם גילו לך את זה. בוודאי לא במקום הזה, דוד מבין שזה שהוא היה לו את האומץ לצאת להילחם מול אריה ודוב, היה לו את האומץ הזה. זה שהוא גם הצליח להילחם איתם, זה שהוא גם ניצח אותם, כל הדברים האלה, זה יש פה סימן אלוקי שהוא צריך לשמור אותו היטב. צריך לשמור את הסימן הזה היטב ולהשתמש בו כשיהיה צריך. וכאן הגיע המקום להשתמש בו. כן, לכן הוא מורה, לכן הוא שמר את זה כל הזמן, זה כאילו, אתה שומר את זה משהו, ועכשיו הגיע הזמן להוציא את זה לפועל. עכשיו זה הייעוד שלו הגיע עכשיו. הייעוד של המעשה הזה הגיע. לנצח את גוליאת. היה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם, כמו אריה וכמו אדום. למה? כי חרף מערכות אלוהים חיים. שימו לב שהוא משווה אותו כאן, כן? הוא משווה, יש פה, הוא משווה אותו כאן לחיה בעצם, לחיה טורפת. הוא משווה את גוליאת, אומר, הוא כמו אריה ודוב. כן? הוא משווה אותו לחיה. נראה את ההשוואה הזאת בעוד מקומות פה. בואו נמשיך. אז לכן, אז פסוק למד זין, דוד אומר לשאול, כן, ואומר דוד, אדוני אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה, ואומר שאול דוד, לך ואדוני אמר, כן, רשי כותב פה, יודע אני שלא לחינם נזדמן לי הדבר ההוא, יודע אני. אלא שלעתיד הניבא לידי כיוצא בו לתשועת ישראל. הרי אתם יודעים, למה זה גם לתשועת ישראל? כי באמת עם ישראל משול הרי לסה, נכון? עכשיו משול, משול לסה, לכבשה בין 70 זאבים, כן? כאילו חיות טורפות שמנסה לתפוס אותו, אז ההצלה שלו את הסה, זה הוא הבין שיש פה תשועת ישראל שעתידה לבוא, אומר רשי. בסדר? רשי גם אומר שזה אותו דבר היה עם מרדכי ואסתר. הוא אומר, זה אותו דבר היה גם עם אסתר, שגם אסתר ניתן למרדכי רמז. הוא אמר, מרדכי, לא לחינם נלקחה אסתר לבית המלכות. זה לא דברים שקורים במקרה, דברים כאלה. שהיא נלקחת ככה לבית המלכות. כן, בדיוק. ולכן הוא שומר את זה, אומר, כנראה עתיד לצאת מזה משהו. טוב, אז שאול באמת מקבל את הדברים של דוד, והוא נותן לו את זה ללכת. פסוק למד חטא, את האישור ללכת. וילבש שאול את דוד מדב, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון. ולחגור דוד את חרבו מעל למדב, ויואל ללכת, יואל זה כמו רצה ללכת, כי לא ניסה. ויום הדוד אל שאול לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי, ויסירם הדוד מעליו. אז שאול מלביש את דוד במה שצריך, לכאורה, כלים של לוחם. כן, יש פה בגדים של לוחם, שריון, כובע, כל מיני דברים שנותנו גם חרב. מה זה, אבל כן, אבל דוד אומר, אני לא רוצה ללכת איתם, אני לא רגיל לכלי מלחמה האלה, אני רגיל עם אחרים. לכן הוא לוקח איתו את הכלים שלו. יש פה משהו שמתרחש מתחת לפני השטח. כן, כתוב פה, והבא שאול לדוד מדב. מה זה מדב? מדים של שאול, בדיוק, מדים של שאול. וחזל אומרים שהוא הביש את המדים של שאול, ומה? מזיתים לדוד. מזיתים לדוד, הרי שאול הוא היה, כן, כנראה אקסטרה אקסלר, אז משהו כזה. הוא היה הרי גבוה מכל העם, הוא היה משהו אחר, כן? אז איך זה מזיתים, איך זיתים לדוד? אז בעצם זה, המדים הסתדרו לפי מידת, לפי מידת המלך, כי זה מדים של מלך. ודוד כבר נמשך למלך, כן? אז רשי כותב פה, נהפכו להיות כמידת דוד, שנמשך בשמן המשחה. אף שהוא של שאול שהיה גבוה מכל העם, שמו ומעלה. אז שאול ראה את זה, הכניס בו עין רע, כאילו זה, כמובן הסתכל עליו במבט רע על הדבר הזה, לא היה נוח לו משהו שאיך שדוד ככה זה, אז שאול, דוד הרגיש את זה, ולכן הוא מצא תירוץ, כאילו, אמר, לא ניסיתי ללכת באלה, זה לא משהו מתאים לי, אני לא רגיל לכם ככה, אני רגיל לדברים אחרים, וככה הוא מצא תירוץ, להוריד ממנו את המדים האלה, של, את הבגדים של המלכות. יפה. ואז דוד מה הוא בוחר? ויקח מקלו בידו. ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל. וישם אותם בכלי הרועים אשר לו, ובילקוט, וקלעו בידו ויגש אל הפלישתי. רואים פה מכל התיאור שדוד בעצם מתלבש פה כמו מה? כמו מי? כמו רועה צאן, בדיוק. כמו בדיוק האירוע שהיה לו שם, עם אריה והדוב, נכון? בדיוק כמו האירוע שם, כמו שם הוא היה רועה, גם פה הוא מתלבש כמו רועה. הרי זה, בזה נבחנים, במבחן הזה נבחנים המנהיגים של ישראל בתור רואים. איך אתם רואים? כן, איך אתם, מי שכמו משה רבנו, שהוא נבחר למנהיג, אחרי שהוא רדף אחרי הכבש שברח ממנו, לפי המדרשים, אז כאילו, אז הוא מתנהג פה, מתנהל פה בתור רועה צאן. בתור רועה צאן, שזה, בנמשל, כאילו יש פה ההנהגה של ישראל שהם הצאן. ההנהגה של ישראל שהם הצאן, זה דבר אחד, ודבר שני, זה ממש מקביל לאירוע שהיה לו מול האריה והדוב, כן, ששם התגלתה בו הגבורה האלטיבית הזאת. אז הוא לוקח תומקל רואים, ילקוט רואים, ואליך הפלישתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נוסע צינה לפניו. כלומר, הלך לפני גוליאת, הלך איש שמחזיק את המגן, כן, הולך תוך ככה איש מקדימה, האיש נוסע צינה, צינה זה כאילו המגן לפניו. גוליית הולך, ויש איש לפניו ככה עם המגן מסתתר בעזה. ויבט הפלישתי, ויראה את דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. כן, אז למה גוליית ביזה את דוד? אז כתוב פה, כי היה נער. כן, אז בגלל מה? בגלל שהוא היה נער, זה דבר אחד. אבל היה פה עוד דבר. והאדמונים יפה מראה. מה זאת אומרת, האדמונים יפה מראה? מה, דוד לא רק שהוא היה נער, הוא גם היה נראה נער מה? נער כזה יפה, כאילו, מיוחד ביופי שלו. כשאתה רואה, הוא היה נראה חיצונית מאוד, מאוד טוב. זה לא אנשים שאתה מצפה מהם להיות לוחמים, מבינים? כן, בדיוק, זה משהו נשי כזה, כאילו, או נשי, או כאילו, אם גבר, אז זה כאילו, זה אדם, גבר שהוא כזה נראה טוב, נראה, כאילו שומר אפילו על עצמו, לא מנת הקפיד על זה, כן, אבל זה לא נראה אדם שאתה מצפה ממנו להיות לוחם, אתה חושב, הוא מתאים להיות דוקטור, או משהו כזה, איך תלמד באוניברסיטה, לא יודע, משהו כזה, אתה מתחכם, אבל לוחם זה לא מתאים, אדמונים יפה מראה, לא רק שהוא בא לו נער, או צוצי כזה, גם נער, גם זה, גם בדרך כלל, כאילו, אתה מצפה שיהיה לו איזה צלקת כאן, איזה קעקוע, איזה, לא יודע, איזה שן תותבת, משהו, כאילו, שראה איזה מישהו מהרחוב, ככה, שיודע להילחם. כן, בא אליך איזה אלה טוב ירושלים כזה. אלה טוב ירושלים בא לגוליאת. כן, גם הוא נער, גם קטן, וגם נראה מאוד, איזה, מאוד יפה, כזה חיצונית, נראה עדין כזה, נראה רך כזה. אז לכן הוא מבזה אותו. זה דבר אחד. שלא מתאים לו, כאילו לא מתאים לאדם כזה, להיות איש מלחמה. וזה דווקא הגדלות של דוד, כמו שאנחנו יודעים. שדוד היה מסוגל לאחד את המידות, כלומר, דווקא את כל מידות העוצמה, את כל מידות הכוח, את כל מידות הגבורה, הוא יודע לחבר לעדינות של החיים. וליופי הגשמי גם כן. גם היופי הגשמי הוא לא מנותק באמת מעוצמות החיים. זה לא שיש שני דברים, כי הוא יודע לחבר בין הקצוות. יודע לחבר בין הקצוות. הוא אדמוני עם יפה עיניים. כן, פה זה יפה מראה. אדמוני זה, דווקא באדמוני כן לצד של רציחה כזה, כן? אבל יפה מראה זה פחות לצד הזה. אבל דוד יודע לחבר בין המידות. יודע לחבר בין הקצוות. אז א', הוא מבזה אותו. דבר שני, הוא מקלל אותו. הוא אומר לו, אתה, דוד, אתה לא עגלי, אתה, כי הוא אומר לו, מי שבא מולו אל דוד, אומר, הכלב אנוכי, כאילו, אם כן אתה מרגש אותו עם מקלות, כן, אם בא כלב לזה, הוא בא, מקל, זה בא לגבי, הרועים יוצאים מקלות נגד הכלבים, כן, הכלב אנוכי דבר עליו במקלות, ויקלל הפלישתי דוד באלוהיו, ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי, כן, ואתנה את בשרך, לעוף השמיים, ולבהמת השדה, ואומר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל, אשר חרפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי ויקיטיך, ואסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים, היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יורשי אדוני, כי לאדוני מלחמה ונתן אתכם בידינו. כן. אז קודם כל, קודם כל מה שאמרנו, שדוד מתייחס לגוליאת כמו לבעל חיים, כאילו. כמו לבעל חיים. כמו לחיה. כמו לחיה. רואים את זה בכמה מקומות. א', בזה שהוא באמת יצא איתו באמת כמו רואה, כמו רואה שמגרש את החיות שבאות לעדר. אמרנו, זה גם מצד שהוא מניק של העדר, אבל גם מצד שהוא בא, יצא עם מקלות, כמו שמגרשים חיות טרף כזה, כמו מקלות כזה. יצא כלפיו ככה. וגם בזה שהוא אמר, כן, הוא אומר, הוא חזר כמה פעמים, הוא חזר כמה פעמים, שהאיש הזה, כאילו, אין לו, כאילו, רק קל לסלק אותו, אבל הוא אמר פסוק למד ב', הוא אמר לשאול, ואומר דוד אל שאול, אל ייפול לב אדם עליו, כאילו לב אדם עליו, על גוליאת, כאילו גוליאת הוא, אין לו כבר, אין לו, הוא ירד מדרגת אדם. תביני, כלומר, אנחנו יש לנו מדרגת אדם, גוליאת כאילו ירד, הוא נמצא מדרגת בהמה. הוא ירד למדרגה שפחותה מהאדם. זה, הרי, גם שדוד ניצח את האריה ואת הדוב, בוא נתבונן רגע בזה. אתם מבינים שמצד הכוח, מצד הכוח הגופני, אז באופן טבעי, בן אדם יותר חלש מהם, בטח נער כמו דוד, טבעי הוא יותר חלש מאריה ודוב. אבל היה לו פה איזשהו סיוע משמיים. מאיפה מגיע הסיוע משמיים הזה? זה כמו הסיפורים שמספרים על כל גדול ישראל, שמה? אמונה ביטחון זה נכון, כל גדולי ישראל, נכון? אור החיים הקדוש, נכון? שרק אותו המלך לגובה הראיות. לא מקרה, דניאל, טוב, דניאל זה בתנך, נמצא גם כזרקו אותו לגובה הראיות. אבל לא, דניאל זה בתנך, אור החיים הקדוש זה חי בין, לא בינינו, אבל כאילו 300 שנה, לא 350 שנה. אדם שהיה חי פה, כן, חי ברובע, עלה לירושלים בסוף ימיו. זרקו אותו לגובה הראיות שם במרוקו. נכון, הוא לא רצה לעשות למלך איזה, הוא לא היה מוכן לעשות לו, איך? תכשיט, איזה תפירה, הוא היה תופר. הוא אחרי מקודם שהיה תופר, ואז כאילו, הוא היה עובד רק מה שצריך, ומצא לפרנסתו אותו יום, לא יודע, זה הולך לומד תורה. זה מה שהוא מוכן לעבוד, זה קדוש. אז הוא לא מוכן יותר. יסר פרנסה, הוא היה מאוד כישרוני במלאכה שלו. אז המלך של מרוקו בא, ודרש ממנו לעשות לו איזה תכשיט, או חליפות, לא יודע מה בדיוק שם על ה... לחתונה של הבת שלו. אמר לו, אני צריך את זה מהר, כאילו, כמה חודש צ'יק צ'אק, אמר, אני לא, נלך למישהו אחר, אני לא אספיק, אני עושה רק מה שאני צריך. אמר לו, מה אתה לא תספיק, תעשה, מה לא תספיק, תעשה, אני מנהר צווה עליך, לא מוכן? אז מה עשה, מה, אתה לא מוכן, אתה הולך לגבר, אני לא הולך. למציבה למשרתים, זרקו אותו, כן, איפה שה... פעם זה היה ככה, מענישים זה היה לא כל כך הומני, לא, האום לא התערב בדברים האלה אז, אבל ככה המלך היה בא, זורק לתוך גובה הראיות את מי ש... מי שצריך, לקחו את זה לגובה הראיות. ואחרי כמה ימים, העבדים של המלך היו יורדים ללקט את, ה... את העצמות שנשארו שם. אז אחרי כמה ימים ירדו לראות מה קורה שם, והם רואים את אורח המקדוש שיושב, לומד תורה וכל ההראיות מסביבו, כן, מקפלים את הראש ככה, מקשיבים לו, שומרים עליו, כל הזה. זה קדושי ישראל. סיפורים כאלה, אולי במסע לי גם יש סיפור כזה, כי זה סיפורים כאלה גדולי ישראל. מאיפה זה מגיע? זה בעצם כתוב כתוב את זה בגדולי ישראל שכשאדם, אדם הוא בצורת אדם באמת, שואל אחרי מקדוש אמר זה, כשאדם הוא בצורת אדם, אז הבהמה פוחדת ממנו. הבהמה יש לה פחד מאדם. באופן טבעי יש לה בהמה פחד מאדם. גם לחיה, יש לה, גם חיה טורף יש לה פחד מאדם. כי במדרגה פחותה ממך, ברור שאמורה לפחד ממך. אלא מה? מה הנקודה היא? שאתה צריך להיות אדם. אם אתה נמצא בצלם אדם, אז באמת אתה, הבהמות כאילו פוחדות ממך, אם לא... גם מכאן שזה השתנה, שוב פעם, זה לא בדיוק השתנה, זה כאילו נהיינו פחות בני אדם, אבל אדם שנשאר כמו אדם, הוא שומר על הקדושה שלו, על צלם אלוהים, אדם זה צלם אלוהים, הוא שומר על הצלם, צלם שיש לו צלם אלוהים, על הקדושה, שמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת המחשבה, שומר על הדברים האלה, אז החיות מוטלות בהמה לפניו. כן? הן פוחדות ממנו, לא הוא פוחד מהם. אז תביני, זה דוד, לכן דוד ממלא, למלא כך הוא מנצח את הבעלי חיים, כאילו הוא במדרגה מעליהם, הוא באמת אדם. הוא באמת אדם, והם באמת חיות. הם באמת חיות יחסית אליו. אז ודאי שהוא ינצח, ודאי שהוא יתגבר עליהם, ודאי שהוא יכה אותם. תבינים? זה מה שהוא אומר, אל יפול לבדם עליו. אם אתה אדם, באמת, אז אין לך מה לפחד מגוליית. הוא כמו בעל חיים, הוא כמו בהמה יחסית אלינו. א', מצד שהוא, גם מצד שהוא קילל את ישראל, אז הוא ירד מקילל את הקדוש, הוא ירד מדרגתו. וגם מצד שאם אנחנו חיים כמו צלם אלוהים, את הצלם אלוהים שיש בנו, אז כל המדרגות שמתחתנו, שזה גם אומות העולם, וגם הבעלי חיים, הם אלה פוחדים מהאדם. בסדר? ולכן ככה הוא גם ניצח את האריה ואת הדוב. זה לא רק הגבורה הגופנית, זה הגבורה האלוקית ששרתה לה, ושרתה לה מצד הקדושה שלו, מצד הצלם אלוהים שהיה בו, כי האדם נברא בצלם אלוהים, והוא היה באמת אדם, דוד. אז אחרי דוד כאילו מתייחס לגוליית כמו איזה בהמה. מתייחס לגוליית כמו איזה בהמה. זה דבר אחד. דבר נוסף, תראו ש... ורואים את זה שגוליית כל כך ראה את דוד, הוא באמת רק שידר כלפי חוץ, הוא שידר כאילו... אני ארוג אותך, כאילו מנסה לשכנע את עצמו כזה. אבל באמת, הוא זיהה שדוד הולך לנצח אותו. כבר פה רואים את זה, כבר בתחילת הזה. העוצמה שדוד הקרין, כבר אז הוא ניצח. עוד לפני שהוא ירה אבן אחת, הוא כבר ניצח. כי העוצמה שהוא הקרין, הביטחון שהוא הקרין, מול גוליית, כבר גוליית ידע שהוא, בתת מודע שלו, הוא ידע שדוד ינצח אותו. כלפי חוץ הוא יראה שלו, והוא ניסה לשכנע את עצמו שלו. לכן הוא אומר לדוד, בוא, אני אתן את זה, אבל... נכון, הוא מראה כזה ביומים, ואני אתן את, מקלל אותו באלוהה, ויאמר הפלישתי דוד לך אליי, ובוא נראה לך מה זה, ואיתן המשיכה לאופניים על עוברת השדה. כן? אבל הוא כבר, הוא באמת היה בתת מודע שלו, הוא ידע שדוד נצח. איך רואים את זה? איך רואים את זה בפסוקים? אז תראו, יש הבדל בין מה שגוליית אומר לדוד, מה שדוד אומר לגוליית. נכון, דוגלת אומר לדוד, אומר לו, אתנה את בשרך לאופניים עלינו ומת הארץ. מת השדה, סליחה. מה דוד אומר לו? והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה, לעוף השמיים ולחיית הארץ. וידעו כל הארץ יש אלוהים לישראל. שימו לב, מה ההבדל? מה ההבדל בין גוליית לדוד? שמתם לב? בין פסוק ממדלת לממבב. גוליית הוא ממדלת, דוד הוא ממבב. לא שמתם לב? בהמת, השדה ודוד, מה אמר? חיית הארץ. אז מה ההבדל? ההבדל הוא בין בהמה לחיה. תבינים? גוליית אמר, אני אתן את בשכה לעוף השמיים ולבהמת השדה. דוד אמר, חיית הארץ. אומרים חזל, שבהמה לא אוכלת בשר. תבינים? בהמה לא אוכלת בשר. גוליית התבלבל בלשונו. תבינים? זה כאילו איזשהו פחד משתק כזה שגרנו לבלבול. גרנו לאיבוד השתונות. הוא אפילו, מצד אחד הוא מקים ביטחון, הוא אומר, אני נצח, אני אקרא אותך, אני זה, זה. אבל בפנים הוא כבר, העוצמה של דוד כבר הכריע אותו. העוצמה, הקדושה של דוד, הצלם אלוקים של דוד, הגבורה האלוקית של דוד, זה כבר הכריע אותו מההתחלה. התבלבלו מילותיו, התבלבלו כבר. כן? הוא אומר, אז גם אומר, בהמה לא אוכלת בשר. מי שאוכלת בשר זה החיה. חיה אוכלת בשר. זה כן? אז, אז כאילו יופה שם בבת השדה, התבלבלו מילותיו. אז דוד הכיר בזה, דוד הבין את זה כבר. שהוא התבלבל, זה אומר שהוא לא מרוכז, לא מאמין בעצמו כבר. הוא לא מאמין בעצמו. הוא הולך להפסיד פה. גם הוא אמר פה עוד דבר, הוא גם אמר, לך אליי. נכון? מה צריך לומר? כאילו, בוא, זה לך אליי. לך זה לך, כאילו, לך. זה גם הוא, גם זה בלבול לשונו. גם לך אליי, גם לבהמת השדה. אבל דוד אומר לעוף השמיים ולחיית הארץ. נשאר הוא מרוכז, הוא מדויק, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. בסדר? אז כאן אנחנו מבינים שבעצם העוצמה הפנימית של דוד היא זאת שמכניעה את גוליית. ואוקיי, אז וזה מה שדוד גם אומר בפסוק ממזיין, וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. לא צריך את הגבורה הגשמית, ברגע שיש לך סיוע אלוקי, כן, גבורה אלוקית, רוח הקודש ששורה עליך, אז זה השם המלחמה. וזה יכול לנצח גם כמויות של נשקים, וגם כוחות צבאיים, וגם כוחות לוחמים, זה יכול להכריע את הכל. פסוק במחת, והיה כי קם הפלישתי, וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלישתי. כן, גולה מתקרב אליו, דוד רץ לקראתו, וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלה, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע אבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. כן, אז פגע בו באבן, כאן עוצמה מאוד חזקה, בכלייה של דוד גם יש פה צליפה, וגם יש פה כוח, עוצמה מאוד חזקה, במצח. לכאורה, מי שמקבל מכה צריך ליפול אחורה, נכון. לכאורה, אבל פה הוא נפל קדימה. כן? מה זה? נפל על הפנים, כן, ויפול על פניו. כן. כן, הדרשי מסביר פה שהרי דוד צריך ללכת לחתוך את הראש שלו. כן, אז כאילו שלא ילך יותר מדי רחוק. הרי גוליית הוא מספיק גדול. עוד 3 מטר, עוד 6 אמות ללכת. וואו, כן, מוי דוד, סבידו הריגה, בטח. רק מחבל מנוטרל, ממש, כן, נכון. כן. אפילו שפה זה כאילו מעיקר כנראה הכללים של הקרב, כאילו שמי שקורט את הראש, כאילו, כנראה הכללים שם, שידעו שהוא מת ודאי. כן, צריך לראות את ראשו. אז, בכל מקרה, אז חשי כותב שהוא יסתובע, שלא יהיה לך חוק מדי. כן, אז גולת נפל קדימה. אז ככה, בעצם דוד, כמה הוא הסתכר עם ככה? לא רק שהוא צריך עזרה 12, נכון? כי אם גוליית 600 וזרת, אז אם הוא נופל אחורה, במקום שהוא ייפול אחורה, הוא נפל קדימה. אז נכון, אז זה יותר קרוב 6 ועוד 6, כן? אם הוא נופל אחורה, אז הוא הלך אחורה 600. עכשיו הוא נפל קדימה, הוא גם, לא רק שהוא הקדים, עוד 6 קדימה. 12 עמוד וזרתיים, כן, מה שכותב את זה, 12 עמוד וזרתיים, הסתכר דוד, כדי שיהיה לו יותר קל, וחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן, ואיך את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד, וירוץ דוד ויעמוד אל הפלישתי, ויקח את חרבו וישלפה מתערה, וימוטטהו, ויכרת בה את ראשו, ויראו הפלישתים כי מת גיבורם, וינוסו. יש פה קצת כפילות, הרי כתוב שהוא בקלע הוא באבן, ואחרי את הפלישתי וימיתהו. ואחרי זה כתוב, וכך תבוא שלא ימיתה רבה, ימוטטהו. הוא כבר ימית אותו מקודם, אז מה זה? וידוי הריגה, אז הוא היה כבר מת או לא, מה? רצה להיות בטוח. אז זהו, אז וימיתהו, הכוונה התחיל את, הוא עוד לא הרג אותו, התחיל את תהליך המה, והתחיל את תהליך ההריגה, ומוטטהו זה כאילו סיים את תהליך ה... את התהליך, הורג אותו לגמרי. כן, כך צריך כנראה לומר, על ידי קריטת הראש. ויקומו אנשי ישראל ויהודה, ויריעו וירדפו את הפלישתים עד בואכה גיא, ועד שערי עקרון, ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים ועד גת ועד עקרון, וישובו בני ישראל מדלוק אחרי פלישתים, וישוסו את מחניהם, ויקח דוד את ראש הפלישתי, ויביאו ירושלים, ואת כליו שם באוהלו. טוב, כמה דברים פה. אז קודם כל, את הראש של גוליית הוא מביא לירושלים. אמנם אנחנו יודעים שאיפה היה הראש של גוליית. סליחה, ואת כליו שם באוהלו, סליחה. את הראש הוא שם בירושלים, את כליו שם באוהלו, כאילו חרב גוליית הייתה במשכן. הכלים של גוליית כתוב באוהלו, אז זה בעצם במשכן. הרי דוד הלך את זה ולקח את חרב גוליית. מהמשכן בנוב. עכשיו, למה הוא הביא את הראש של גוליית? מה אתם חושבים? למה הוא הביא את הראש של גוליית לירושלים? למה? לטובת מה? לא היה פסבוק, להראות את זה. אבל להראות את זה לא מצד ההתגאות שלו, לא מצד שהוא התגאה, אלא מצד מה? להראות לעם ישראל, להרים את הרוח, להרים את הרוח מעם ישראל. תראו, הנה, הפלישתים הפסידו, לא רק זה, הגיבור של האמת, מי שהטיל אימה על הלוחמים שלנו, נחרט ראשו. זה חיזוק ל... לרוח שיש בישראל, זה מחזק את כל הרוח, מחזק את כולם, הדבר הזה. מה? כן, אבל לא נראה לך את זה להסתובב בעם ישראל. כן, הראתה לברק, נכון. אז זה הביא את הראש שלו לירושלים. עכשיו, יש פה דבר נוסף, יש מדרש, מדרש שהוא לא מובא בחזל, בתור מדרש שלא מובא, מפרשים מביאים אותו. על שיח הקדוש, כלי יקר, יש כלי יקר, זה לא כלי יקר של התורה, זה כלי יקר אחר. יש ספר כלי יקר שעל זה, על נביאים, יש לו ספר כלי חמדה על תורה, יש לו כמה ספרים של כלים, כלי יקר, כלי חמדה. אז אני לא זוכר את שמו כרגע, אבל מובא בכלי יקר הזה, לא כלי יקר של התורה, בכלי יקר של הנביאים, ובעל שיח, הוא במדרש מאוד מעניין, שהוא שאנחנו לא יודעים את המקור שלו בחזל, אבל ככה הם כותבים, שבעצם האיש נושא הצינה לפניו, נכון? האיש, מי שהלך לפני גוליית, לא מי שהלך לפני גוליית, איש נושא הצינה לפניו, היה לפניו מישהו נושא הצינה, אז מי זה היה? זה היה אוריה החיתי. ככה חושבים שהוא היה אוריה החיתי. ואז כשדוד, אחרי שהוא הפיל את גוליית, אז בעצם זה היה פה 2-1, אבל זה לא שתיים, הוא לא נלחם, אתם מבינים? האיש הזה הוא לא נלחם, הוא רק מגן, כאילו רק מגן על ה... עכשיו, על גוליית. עכשיו, כשדוד הפיל את גוליית, אז נכון, הוא רצה ללכת לכרות את הראש שלו, רק בקריטת הראש בעצם נגמרת המערכה שם סופית. אז הוא מגיע, ואז כתוב, וירץ דוד ויעמוד לפלישתים, ויקח את חרבו וישלפה מתערה. כן, יש פה כזה, כפילות כזאת, ייקח לך ראש, לפעמים היא טערה, זה כאילו, זה עריכות כזאת. זה מספיק קצת תאריכות, תגיד, וישלוף חרבו מתארה, זהו, מה זה וקחת חרבו וישלפה מתארה. אז המדרש הזה אומר שבעצם הוא ניסה לקחת את החרב ולא הצליח. הוא לא הצליח לשלוף, החרב של גוליאת. כנראה זה חרב, צריך לעשות, היא הייתה סגורה איכשהו באופן מיוחד הזה, הוא לא הצליח להוציא את זה. לא הצליח, הוא ניסה לקחת את החרב ולא הצליח. ואז היה שם, אוריה החיתי שם היה, אז הוא כאילו, הוא עזר לו, אבל איך הוא עזר לו? הוא אמר לו, אתה רוצה, אני מוכן לעזור לך לקחת את החרב. מוענות, אבל בתנאי, יש לי תנאי. יש לי תנאי אבל. מה התנאי? אז הוא אמר לו שמה? בתנאי שאתה תיתן לי לאישה את האישה הכי יפה בישראל. משהו כזה, הוא הכי יפה, לא זוכר, אחד האנשים היפות, משהו כזה. זה התנאי שלו. אז דוד אמר לו, בסדר, כי הוא רואה פה מה הוא רואה פה נגד עיניו את המאבק הכללי פה, ואז אוריה עזר לו להוציא את האווה, ייקח את החרב, את חרבו והשלפה מתארה. כפילו זה, עזר לו לשלוף את החרב מהאתר, ודוד קראת את הראש. ככה זה כתוב. אז בעצם כל הסיפורים בת שבע, ואז דוד נתן לו לשחזת את בת שבע, כן? אז זה כתוב שם שאמר הקדוש ברוך הוא, אתה כאילו מזלזל ככה בבנות ישראל, חייך שאת שלך אני נותן לו. משהו ככה, את שלך אני נותן, נותן לו את בת שבע. אז בעצם הסיפור עם בת שבע מתחיל בעצם כאן במאבק מול גוליאת, נכון? פה זה כבר מתחיל הסיפור עם בת שבע, אתם מבינים? אבל מה רואים פה בעצם? מה רואים כאן? הוא קרא שהוא מאוד מעניין. הרי דוד, כל המאבק שלו, הוא מה עומד נגד עיניו? מה, כל הזמן, מה הוא מנסה? עם ישראל, בדיוק. ולא שום טובה אישית, נכון? מקודם ראינו שהוא אומר להם, מה אתם מדברים על הבת של המלך? כאילו, רומז להם את זה. הוא ייתן את הבת של המלך לאישה, יסיר אותו ממס, זה לא הנושא, הוא חרף מערכות אלוהים, חרף את עם ישראל, ההשפלה שעם ישראל עובר, הכללה שיש כלפי הקדוש ברוך הוא, זה מה שמניע את דוד, זה המוטיבציה שלו, להצלת עם ישראל, הוא כאילו בהתקדמות להצלת הכלל, ועל מה אוריה מדבר איתו? אוריה מדבר איתו בדיוק על ה... על האנוכיות, כאילו, על האגואיסטיות, על תן לי את האישה הכי יפה לאישה, כאילו, את האישה, דואג לעצמו כזה. נפגש פה בעצם, רואים שמה שמניע את דוד, זה הדאגה לכלל ישראל. ואוריה פה מניע כמו ענה כזאת פרטית אגואיסטית. ומזה משתלשל אחרי זה, מהנקודה הזאת, שבעצם הדאגה האנוכית, הדאגה הפרטית, משתלשל אחרי זה כל הסיפורים בת שבע. שזה, תבני שהסיפורים בת שבע זה בעצם עיכב את כל ביאת המשיח, ועצר דברים מאוד, שדוד אכל הפגע, צריך לדבר על שם, אבל הכל מתחיל מכאן, מהשורש הזה, מאיזה שורש? מזה של הדאגה לחיים הפרטיים שלי, ולא לצאת מהמשבט, לא לתת לכלל, לא לצאת משהו מעבר. כמו שדוד ניסה ככה לפעול כאן. הכל בעצם מתחיל מהנקודה הזאת. בסדר? לכן אחרי שבת שבע נתחיל כבר כאן באירוע הזה. טוב, אז אחרי זה, עכשיו בשביל הבא, צריכים לראות מה בעצם שאול עכשיו פוגש את דוד אחרי הקרב, ומה בעצם שאול אומר. אז נמשיך בפעמים הבאות, שם כוח.